שיום אחד לפני יום הכיפורים, אולי במקום שעוד נלמד עוד משהו, אולי אתם תשאלו שאלות ותכוונו את השיעור לכיוון שאתם נמצאים בו, שלא התייחסנו. זה צריך הרבה את הצד הזה של השאלה. השאלה זה מתרגמת את מה שלומדים, את כל העניינים הרוחניים האלה, למקום שלי. אז אין הביישן למד. זה צריך לפעמים לדבר, זה לא נעים, אבל אין הביישן למד. אז אם יש למישהו לשאול משהו, אולי תהיה בקשה.
יש פה הרבה דיבורים, גם באות התשובה וגם בספרים אחרים, על שאדם יצא מהחב, שהוא מרגיש את הקרבה של השם, וגם האיסורים שהוא מרגיש בתשובה, פרק על איסורי התשובה. בפועל שבן אדם נמצא שם, הדברים האלה נשארים כאילו מאוד רחוקים ממנו.
זה הדברים של מה?
הוא כאילו לומד את הספר, הוא מבין כמה הדברים האלה עמוקים, והם נכונים, והם פועלים בנפש. אבל בפועל שהוא בן אדם נופל, או לחילופין שהוא קם מהנפילה, אז הוא לא מרגיש את הדברים האלה. כשהוא מנסה לקום מהנפילה, הוא מרגיש את זה שהנפילה צורבת לו וכואבת לו. הוא לא מרגיש את זה שעכשיו הוא צריך לצאת מזה ולהתעסק ולהיות בשמחה או...
אני חושב שהתשובה לשאלה שלך, ואני אומר את זה כמצע הראשון לתשובה, שאחרי זה תשאל, וככה נחדד את הדברים. אני חושב שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו להיות בית ובעונה אחת בכמה מקומות. בדרך כלל, כיוון שאנחנו כל כך מחוברים לאישיות העכשווית, הנוכחית שלנו, אז נוצרת השאלה שאתה שואל. אני עכשיו נמצא בצער של הנפילה, זה הורג אותי, אז איך אני יכול להתייחס לרוממות לנועם אני יודע, לכל מיני מחשבות עליונות ורוממות שהקדוש ברוך הוא מצפה לתשובת השבים, וגם אם נפלתי קמתי והשם אור לי והעם אור חיש בחושך אור גדול. זה מקום שאני לא נמצא בו, וצריך לסגל את היכולת הזאת כשאני נמצא באיזה מצב מסוים, להיות מספיק אמיץ וחכם וגיבור וכל התכונות שצריך, ולדעת שיש גם מצב אחר, שיש בי חלקים נוספים באישיות שלי. אני עכשיו כל כולי בצער, אבל באמת יש בי, חוץ מהנפש שעכשיו מרגישה את היש לי, גם רוח ונשמה שהיא עליונה, שהיא בכלל לא נפגמה מהחטא, שמה לא נפגמת מזה, נפגמת הנפש, הרוח, ויש עתיד ויש יום אחד אחרי, וריבונו של עולם הוא לא כל כולו בתוך הכעס כמו שאני מדמה אותו, כי אני ככה כועס על עצמי, אז אני חושב שכל העולם הוא ככה. ריבונו של עולם יש לו, הוא מחכה לתשובתי, ואולי הוא אפילו מבין אותי עם כל הכאב שלי וגם שלו. אני אומר שהרחבת הדעת, הרחבת המחשבות, אנחנו צריכים להיות בעת ובעונה אחת מסוגלים לשני דברים לפחות. אנחנו רואים למשל פיוט הכל כך יפה הזה של עוקד ונעקד, שננסה לתאר את מצבו של אברהם. אז הוא אומר, עין במר בוכה ולב שמח. הוא בוכה, זה הבן שלו, הוא עכשיו הכל מתנפץ לו, כל האמונה שהשם אמר לו שצחק יקרן חזרה, ונורא והיום מה שעובר עליו, עין במר בוכה, זה מר מאוד, זה לב שמח. הוא מסוגל גם לשייר חלק מהאישיות שלו לשמחה, לדעת, אני עושה רצון השם, אז אני לא מבין שום דבר, הכל מתפוצץ. בסדר, אז יש לי מרירות אישית, פרטית, שאני לא מבין אותה, איזה סיבוך בלתי מובן לחלוטין, מה זה הדבר הזה לקודת ישראל. ועם כל זה, אני יודע, אני עכשיו עם השם, ואתה אמרת לי בניסיון. זה לחיות בשני עולמות במקביל. באמת אנחנו ככה. כשאתה בעזרת השם תהיה אבא, אז... אתה תראה את זה, אתה מנהל מערכת שלמה עם אשתך, אז עכשיו צריך לחייך וצריך להיות מנומס, ועכשיו באת מהעבודה מוצבן והמנהל אמר לך מה שאמר לך, אבל זה תשים אותו בממורי בתיקייה הזאת, ועכשיו אתה מנהל, ואחר כך הבן ביטוב לקחת משך בצמל של הבת וצורחת, ואתה צריך להראות פנים של זעם, ואתה בית ובעונה אחת בכל המערכות האלה. וזה מרחיב את האישיות. האישיות לאט לאט לומדת שכשקרה משהו, אפילו אם זה חטא או אם זה דבר חמור, זה חלק מהחיים, זה חלק מהעולם. יש חיים אחרי, יש מציאות מעבר לזה. נניח זה פגם בבחינה הזאת של הנפש, שיש תרי"ג בחינות שמחולקות לעוד תרי"ג. זה פגם באחד מהתרי"ג האלה. ומה עם השאר? לא נפגמו. פגעת בכבוד החבר, ואתה מאוד מצטער על זה. עוד לא יזדמן לך לרצות אותו. אבל ביחד עם זה אתה אוהב את השם, כי אתה מצוות השם, מצוות ואהבת, ואתה ירא מהשם, ולא פגמת בשום דבר בתחום הזה, הנחת תפילין בבוקר. למה לא תראה את הכל? עכשיו זה חזות הכל, זה שאתה פגמת בו? זה חלק מהתמונה. אנחנו צריכים לצאת מהעניין הפרטי, האישי, הנקודתי, שממקד אותנו בדבר אחד. אנחנו, אצל ילדים זה ככה, הם לקחו להם את הבובה, וואלה, העולם נהרס, אין אבא, אין אמא, אין כלום, זה צרחות עד לשמה. כי הם ממוקדים, הם לא יודעים מה זה עולם מורכב. עולם הוא מורכב. המבוגר, איזה בניין מבוגר בין השאר, זה העניין הזה, לדעת שהעולם מורכב. לא הכל שחור לבן. יש... טוב, שיעורי בית.
אני חושב אבל עדיין שיש איזה משהו שגורם זה איזשהו קושי מסוים שלא קיים במציאות שהבן מושך לבת בעצמה, ואני גם צריך להיות נחמד לאשתי בו זמני, כי יש שתי מציאויות שנמצאות לי מול הפנים, ועכשיו אני גם במציאות הזאת וגם במציאות הזאת, אבל פה זה אני לומד אורות התשובה באיזה בשיעור אחרי תפילת שחרית, בין לימוד עם התפילין, ומול זה יש לי עכשיו מציאות חדה וחריפה וכואבת של דוגמה נפילה, או לקום מהנפילה, או כל מיני מציאות של לעשות את התשובה. אז זה חריף הרבה יותר הניגודיות מאשר...
נכון, נכון, נכון שזה חריף מאוד, וזה צריך להיות חריף, זה צריך להיות קשה, זה אנחנו לא... הרב לא בא לחנך אותנו להתייחס לנפילה בקלות דעת חלילה, עם כל הכאב וכל הצער וכל השריפה. ועם כל זה, זה לא כל החזית. אז זה בדיוק הנקודה, לדעת שעם כל הצער הזה יש עוד מעבר לזה. יש קשר אל השם גם מעבר לזה. זה לא חזות הכל. יש באיזה מקום שהרב כותב, שמי שהדבר הכי קטן מפיל אותו לגמרי, זה, הוא אומר, יש לו איזה ניצוץ של גילוי אליהו, ככה הוא אומר. לא, אני לא מבין בגילוי אליהו, אבל הוא אומר שזה, הוא מסביר שם את ה... שיש דבר כזה, שכל העולם מתמוטט לו על דבר הכי קטן. גילוי קפדנה, זאת אומרת, הוא קנאי, הוא מוחלט, יש איזו שאיפה מוחלטת, אם אני לא בסדר בזה, הכל מתמוטט לי. אז זה לא כולם ככה, ואני לא יודע אם אדם צריך להיות נאמן לדבר הזה, זאת אומרת, זה ככה, זו עובדה שכך הוא מרגיש, אבל איך הוא יצא מהבוץ? הוא מוכרח להרחיב את הדעת ולדעת שיש דברים מעבר לזה. בהתחלה זה בא לידי ביטוי בזעזוע הטוטלי הזה על כל דבר, וזה טוב מאוד. הוא לא צריך להיות שווה נפש בשום אופן, בטח שזה נפילה גדולה, אבל אחרי המחשבה הוא צריך לדעת ש... יש חיים אחרי החטא, יש מציאות אחרי החטא. אני לא בא למתן את התחושה שאתה מרגיש, אני רק אומר, יש דבר כזה, יש עובדה שזה ככה. אז איך זה קורה אחר כך שבכל זאת חוזר בתשובה? כי הזמן עושה את שלו, והזיכרון משכיח קצת את מה שהיה, ואני יודע, חוויות החיים, מוישה דיבר איתי והאור, שאני כבר לא ממש בפנים. קוראים דברים, עובדה. אז למה לא נעשה את זה מראש בתודעה, שבאמת נשים את הדבר הזה בפרופורציה? מה שאתה חוזר ומקשה זה שזה קשה. בסדר. אבל אתה לא אומר איזה משהו אחר.
אז איך בעצם?
מה?
אז איך?
זה הרחבת הדעת. להתבונן בצדדים רגע, להתבונן בסביבה קצת, לא רק להיות ממוקד בזה. לדעת שרצון השם הוא כזה, לצאת מזה. הקדוש ברוך הוא, יש לפעמים אצלנו יצר הרע שהוא מתעטף במידת האמת והצדק, הוא אומר, זה לא צודק שתשכח את זה, זה לא צודק שתגיד ראש, זה לא צודק שתגיד את כל מה שעכשיו אני אמרתי. תשבור את הראש, תרסק את עצמך, וזה צודק, כי מגיע לך, כי אתה לא הייתי בסדר. זה באמת לא, זה לא נכון ככה, זה לא נכון ככה לחשוב. זה לא מידת הצדק, זה באמת מסתתר בזה הרבה פעמים גם יצר, בלי שאנחנו יודעים להבחין בו, שהוא רוצה לשבור אותנו עד הסוף. התחלת להישבר, ננצל את זה בשם הצדק והאמת, שתישבר עד הסוף, לא תוכל להרים את הראש. וזה לא נכון. ריבונו שלא רוצה בתשובת הרשעים, חכה לתשובת רשעים, אם אנחנו הרשענו או עושים משהו כזה. אז אם אנחנו כל הזמן נקה את עצמנו בלי סוף, בלי לתת לעצמנו תקומה, בלי לבנות מחדש, אז איך זה? זה העולם לא נברא ככה, אין רצון השם בדבר כזה. כי אם חס סליחה למען תברא, אם לא הייתה סליחה, לא הייתה יראת שמיים, כי כל אחד היה אומר, טוב, אז אני אבוד בן כורח, או חטאתי, גמרנו, אין תקומה. אז הקדוש ברוך הוא בורא את הסליחה ואת הכפרה ואת ההתחלה מחדש, כדי שאפשר יהיה תמיד להיות יראים מהשם ולא לאבד את התקווה. הצדקות יתר הזאת, שאני כל הזמן לא בסדר, לא בסדר, זה גורם לאבד את התקווה ואת כל המערכת זה הורס. אז צריך לחשוב מחשבות כאלה בעיתות צרה כאלה. ולהתעודד, צריך להתעודד. יש ספר שרב נחמן מברסלב כתב, משיבת נפש. ושם בספר הזה הוא מלמד את הבן אדם מכל נפילה, מכל מצבים הכי נוראים שאתה שם, שאתה חושב שכבר נגמר, איך תמצא בך איזה נקודה טובה, איזה נטיף של נוחם, ואיתו אתה תעלה למעלה. וזה אני ממליץ ככה, לא כסדר, לא כסדר לקרוא, אבל כשאדם נמצא באיזה מצב שהוא צריך איזה עידוד ואין לו מאיפה לשאוב את העידוד, תסתכל בספר הזה. זה לא מחייב לנסוע לאומה, זה לא מחייב להגיד בשם אני מקשר את נפשי. זה מהספרות של עם ישראל שיש בארון הספרים של עם ישראל, לא בלי שום חיוב. אנחנו צריכים להיות כוללים את הכל, מחוברים לכל, לא מפלגתיים ולא קבוצתיים, מגזרים. גם שם צריך לקראת את מה שטוב בכל דבר. טוב, עוד שאלה אחת, בבקשה.
לכאורה זה בכלל אין מה לחשוב להתחיל את בעץ מאחת.
אז זה קיצוני.
כי אנחנו אחרי הכל, החטאים הם נועדו סוג של בחינה קצת של לכתחילה, בסופו של דבר.
לא, מה, חלילה.
נועדו לקדם, כאילו מקדמים את הבן אדם הרבה פעמים.
אבל זה שאמרו שמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אז מה אומרים לצדיקים? אז תתחילו לעשות חטא כדי להיות בעלי תשובה.
בסופו של דבר אנחנו מגיעים לעולם, כאילו, לוקח הרבה זמן עד שהאדם נהיה חזק ומצליח או ליפול, ו... יש מלא אופציות ללמד זכות כאילו על הרבה נפילות.
טוב.
כמו שהרב גם אמר
מקודם. בסדר, אז תלמד. אז... אבל זה לא, זה לא...
זה כאילו, זה יכול לגרור למצב ש... בסדר.
אז צריך לי, זה לא, לא, זה חלילה.
לא גם זה לתפילה, אבל אני במקום טוב, ברוך השם.
תראו, צריך... הסוד של המינון, זה הסוד. כמה לקחת מהצער וכמה לקחת מהנחמה. אני אקח יותר מדי נחמה, אז זה לא טוב. אני לא, לא, אני... אהבה ואירה זה שני כתוב שהאהבה מקלקלת את השורה אם זה רק אהבה, וגם האירה מקלקלת את השורה אם זה גם איזה שורה. שורת הדין, את הגדרים, את הגבולות. צריך לדעת את הגבולות, אבל צריך לדעת לא רק אירה. יש גם אהבה, לא רק אהבה, יש אירה. המיזוג הזה, כתוב כל מצווה שאין בה גם אירה וגם אהבה, לא עולה לשמיים. צריך תמיד את שני העולמות האלה. והסוד הגדול באמת המינון, איך לקחת מכל דבר. ודאי, נכון, אבל ברגע שהאדם רואה שהנחמה היתרה היא מפילה אותו, אז הוא יעצור, אז הוא עבר את הגבולות. צריך לבדוק את זה. מישהו אמר פעם שהעולם הוא כמו בית מרקחת, הכל מלא דברים, חומרים, אבל צריך לדעת כמה לקחת מכל תרופה, זה החוכמה הגדולה. איך לדעת כל המרחב הזה להשתמש בכל דבר נכון, במידה. והרבה שיעורי בית, והרבה ניסיון, והרבה קריאה וייעוץ, ומסלול, הקדוש ברוך הוא שם אותנו, לא סתם נתן לנו 70 שנה, 120 שנה, יש מה לעשות, אם היינו גומרים את התיקום, מהר היינו גומרים והולכים, כנראה שיש הרבה עבודה. כן, בבקשה.
זה לא קשור?
זה קשור לתשובה.
כן.
כן, זה הנושא.
אחרי שם כיפור, יש אומרים שמתחפר מכל העוונות.
תלוי. הרי יש הרבה חילוקי כפרה, יש עבירות שצריך בשבילה מספיק שתחזור בתשובה. עברת על מצוות עשה, באותו זמן שחזרת, נמחל לך עוד לפני מיום כיפור. מצוות לא תעשה שיש בהם מלכות, אז אמנם חזרת בתשובה, אבל זה תולה לך את העונש עד שיגיע יום כיפור ועדיין אתה בתשובתך, ואז זה מתכפר. אחר כך יש גם עבירות שיש בהם כרת, מתות בדין, שצריך את התשובה. וצריך שיעבור יום הכיפורים, ואז זה תולה באמת את העונש, ולאט לאט האיסורים גומרים את הכפרה. לא הנה נפל, ושבר את היד, וציירו אותו, לקחו לו את הג'ולות, וכל מיני סיפורים שיש בעולם, שאנחנו לא הכל זורם, זה מצייר וזה מחפר. ולכן אומר הרמב"ן שצריך לסמוך מאוד באיסורים. איסורים שבאים עם איסורי נפש, ודברים כאלה יותר מאשר איסורים, כי זה מחפר מאוד. והחטא הכי חמור זה שהאדם חילל השם, אז צריך גם מלבד שלושת אלה של תשובה, יום הכיפורים ואיסורים, גם מיטה. זה ארבע חילוקי כפרה שמופיע במסכת יומא, והרמב"ם פוסק את זה ככה. כן, אז בסדר, אז נגיד, לפי מה שאמרת,
זה יום כיפור לא מחפר את זה לגמרי?
מחפר על הדברים, יש לו את ה... בלי יום כיפור אי אפשר לזוז קדימה, אבל יש דברים שהוא גומר את הכפרה, ויש דברים שעוד נשארים איסורים. ואדם יכול בתשובה לפעמים, במקום תשובה, צדקה, תפילה, מעבירים את רוח גזרה, גם כן יש דברים כאלה שאומרים בפני איסורים, פדיון נפש, כל מיני דברים שהם עומדים בפני איסורים.
מה שכן, למה צריך לתשובה אחרי יום כיפור?
למה צריך לעשות תשובה אחרי יום כיפור? אתה לא צריך, אתה כבר עברת, כבר אתה בסדר. אתה שואל נניח, למה אנחנו אומרים, סלח לנו אבינו כי חטאנו בתפילת 18 של ערבית, אחרי יום הכיפורים, כי אנחנו נתפעים בשם הציבור, זה לא תפילה פרטית. כל תפילות 18 זה בשם עם ישראל, ואם אתה לא חטאת, אז אתה מתפלל בשביל אחרים.
אני לא
יודע,
ביום כיפור אתה עומד פעמים על שנים עבר, אבל משהו בדיוק שלם.
נכון, כן, מה השאלה על זה? למה, אם יום כיפור מחפר, למה אתה צריך להגיד את זה? כי אולי לא חזרת בכל ליבך וכל נפשך. הרי זה לא תהליך טכני באלמה. אני אומר שאני מתחרט, חטא שחטאנו, טיק טק, גמרנו את הסיפור. אתה, יש צער ויש צער, יש חרטה ויש חרטה. עד שיעיד עליו יודע תעלומות כי לא ישור לזה החטא לעולם. מה, בטוח שככה חשבנו על כל דפיקת לב, ככה שאנחנו כל כך התחרטנו שגמרנו, אין יותר. לא בטוח, יכול להיות שנשארו איזה רסיסים. מידת החרטה, מידת הצער, מידת הקבלה לעתיד, מידת הנחישות, היא מיליון מדרגות יש בה. כדי שיתכפר לגמרי, ימחק לגמרי, צריך משהו מאוד, מאוד שורשי, מאוד עמוק. אתה רואה שדוד על החטא שלו כל הזמן היה בוכה וכמה תהילים הוא כתב, או ראובן, כמה היה יושב כל הזמן עסקו את עמיתו על זה שמכרו את יוסף. זה נמשך ונמשך ונמשך, כי הוא לא יודע אם הוא מיצה את מה שצריך. אז זה הסיפור. כן, בבקשה. הגיע הזמן. כל טוב לכולם, יום טוב. בבקשה.